אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם הראל טננבאום.
הרפואה נמצאת היום באחת מנקודות המפנה המשמעותיות ביותר בתולדותיה. לא בגלל תרופה חדשה, לא בגלל טכנולוגיה אחת, אלא בגלל שינוי עמוק בדרך שבה מתקבלות החלטות. בינה מלאכותית כבר לא נמצאת רק במעבדות או במחקרים, היא נכנסת אל תוך חדרי הטיפול, אל תוך רגעים של חוסר ודאות ולעיתים גם אל תוך ההחלטות הכי קריטיות שיש. האם זה הופך את הרפואה למדויקת יותר, או דווקא משנה את האופן שבו רופאים חושבים, שוקלים ומחליטים? ומה קורה ברגע שבו הנתונים אומרים דבר אחד, והאינטואיציה אומרת משהו אחר? כדי להבין איך השינוי הזה נראה מבפנים, דווקא באחד התחומים הכי רגישים ומורכבים ברפואה, עולם הלידות, נמצאת איתנו היום פרופסור אסנת ולפיש, מנהלת בית החולים לנשים בבלינסון ומשנה לדיקן בית הספר לרפואה באוניברסיטת רייכמן, שנמצאת בחזית של שילוב טכנולוגיות מתקדמות ברפואה לצד עבודה קלינית יומיומית בקבלת החלטות בזמן אמת. מה שלומך, אסנת?
מעולה, בוקר טוב אראל.
בוקר טוב. אז באמת, בשביל המאזינים שלא מכירים, תציג את עצמך כזה בשני משפטים ונתחיל.
אחלה. קוראים לי אסנת ולפיש, אני פרופסור במיילדות וגיניקולוגיה, מנהלת בית חולים לנשים במרכז הרפואי רבין בבלינסון בפתח תקווה, וגם המשנה לדקן והדקן המיועד של בית ספר לרפואה הסופר מגניב שלנו ברייכמן, וגם רעיה ואם לשלושה ילדים מאתגרים. אבל מעוררי הרבה גאווה מבחינתי.
מאתגרים זה יפה. טוב, אז את באמת עושה הכל מהכל. מבחינת גם הבית חולים, גם ההורה, גם האימהות, איך נראה יום טיפוסי בחיים שלך?
וואו. קודם כל, את מעלה פה שאלה שמאוד מתרגרת אותי, בגלל שאני כל החיים מתעסקת בשאלה של work life balance, בחירות ומחירים, וגם הילדים שלי שבגרו מאתגרים אותי בשאלות האלה. אני יכולה להגיד לך בקצרה איך נראה יום שלי, אבל א', כל יום שלי נראה אחרת, ובעניין הזה אני סופר שמחה. יום יכול להתחיל בשיחת טלפון בבוקר סביב השעה 6:30 שאני עושה בדרך לעבודה עם התורן שמספר לי את אירועי הלילה בחדר לידה. את יודעת שכל לילה נשארים איזה בין 5 ל-8 תורנים בבית חולים לנשים כדי להגיב לכל האירועים בחדר לידה ומחוצה לו.
וואו.
אז זה ככה לפני 7. ב-7:30 אנחנו מתכנסים לישיבת הבוקר שאני מנהלת אותה, שיושבים בסדר גודל של נגיד בין 20 ל-40-50 איש, רופאים צעירים, רופאים בכירים, מתמחים, סטודנטים, צוות סיעודי וכולי, ואנחנו מעלים גם חלק אקדמי כדי ללמוד, וגם חלק פרקטי לעבור על אירועי הלילה ולתכנן את אירועי היום שמגיע. בהמשך היום יש לי בדרך כלל חלק קליני, שזה אולי החלק שאני אוהבת ביותר, כמו למשל ביקור בחדר לידה עם המתמחים, ואחר כך סדרה של פגישות שהמהות שלהם היא בעיקר להפוך אותנו למקום יותר טוב ולתכנן תוכניות לעתיד. בשעה 3 בדרך כלל אנחנו עושים שוב ישיבת העברה כדי לראות איך עבר היום ולהכין את התורנים למה שצפוי להם מהלך התורנות, ואחר כך אני מתפנה לעבור על מיילים ולעשות ישיבות, ואני גם יושב ראש ועדת המינויים ברייכמן, אז למשל אני יכולה לשבת עם הצוות כדי לחשוב מי ראוי לקידום ולתכנן את העניין הזה, לחשוב על אלקטיבים קליניים של הסטודנטים ברייכמן ועוד רעיונות מגניבים. בערב אני מגיעה הביתה והבעל שלי מכין לי ארוחת ערב. אני עושה טלפון לברזיל כדי לשאול את הבן שלי בטיול הגדול מה שלמה ואם לא טרף אותו משהו. ולבת שלי בבאר שבע שלומדת רפואה שנה ג' ולבן השלישי שלי התיכוניסט שלא עונה לי לטלפונים, אז ככה שזה מקצר את היום.
יש לך איזה סוד לניהול זמן או שזה כאוס מנועל?
שאלה טובה. אני בן אדם מאוד משימתי ומאוד מסודר, אז תמיד אני יודעת מה המשימות שלי ואני מסמנבת את מה שבוצע, אבל אני גם עם השנים למדתי לקבל שלא הכל צריך להיות מבוצע באופן מושלם באותו רגע, ומותר באמת לחלק את זה, ואולי אחד הדברים הכי חשובים הוא להשאיר קצת מי טיים.
נכון, זה באמת חשוב.
להגיד מאשר לעשות, אבל אני משתדלת.
אז האמת, אני אשמח לשאול אותך, מה מיוחד דווקא ברפואת לידות לעומת תחומים אחרים? למה חדר לידה זה משהו שכזה משך אותך?
שאלה מעולה, קשה לענות עליה בלי להיות בחדר לידה, ואני מזמינה את כל המאזינים לחוות איתנו צדת, כמה שעות בחדר לידה כדי להבין את הפסגות של, של ההתרגשות שמגיעים אליהם. אני חושבת שחדר לידה זה כמו המקום של התמצית של החיים. אנחנו מלווים אנשים גם בפסגות של עושר, ולפעמים, לעתים רחוקות לשמחתי, גם בתאומות של אסונות. זה מין מקום כזה שפתאום הכל מתרכז לאיזה נקודה שבה איש צוות מחזיק יד של מטופלת, והיא מסתכלת לו בעיניים, והיא סומכת עליו שהוא יטפל בה, והוא נותן לה את היד ואומר לה, אני פה איתך, לא עוזב אותך, ומגיעים אל הרגע הזה ביחד. זה כמו הצטרפות של המון כוחות לרגע מזוקק אחד, שבו קורה דבר מדהים ובלתי נשכח. אז איך אפשר לא לבחור במקצוע הזה, תגידי לי?
האמת שאת אומרת את זה ככה, אז זה נכון. אז אנחנו באמת בתקופה של שינויים מטורפים בכל העולם. איך השתנה עולם הלידות מאז שהתחלת והיום עם כל ה... לא אגיד רק AI, אבל באופן כללי התפתחות של עולם הרפואה?
נתחיל מזה שאחד השינויים הגדולים שנעשו בעולם הרפואה מאז שאני התחלתי ועד היום, זה ההבנה של האוטונומיה של המטופלת, והפסקת כל הנושא הזה של הפטרונות של הרופאים. פעם, כשאני התחלתי, מה שהרופא אמר זה מה שהיה, נקודה, אסור היה להרער את זה, אסור היה להתווכח עם זה. הרופא בכלל לא היה שואל את המטופלת מה היא רוצה, זה לא עניין אותו. הוא ידע והוא החליט. כל הדבר הזה נעלם מן העולם. היום אנחנו מבינים שאנחנו והמטופלות שלנו הם שותפים באותה דרך והולכים לאותה מטרה, והאישה צריכה לדעת הכל, להבין הכל ולהחליט ביחד. היא כמובן מתייעצת עם הרופא, אבל היא שומעת את המלצותיו ומקבלת החלטות. זה כהשקפת עולם מקום הרבה יותר טוב שהגענו אליו, מקום הרבה יותר מכבד. מעבר לזה, הידע שלנו כמובן הלך וגדל, אבל בסוף ללדת זה לא השתנה. העובדה שהתינוק יוצא מהגוף של האישה ויש צוות שמטפל בה ועוזר לה לעבור את זה ולהגיע לצד השני בריאים ושלמים, היא והתינוק, זה משהו שמאז קיום האנושות קיים, וכמובן בעולם הטבע תמיד. ולכן כשאני מסתכלת על ה-AI שהולך ונכנס לתוך החיים שלנו, וככל הנראה יקטין או יעלים הרבה מקצועות, אני דווקא מרגישה שבעולם המילדות תמיד אנחנו נשאר. זאת אומרת, המכונה שם ככל הנראה לא תחליף אותנו עוד הרבה זמן. ועדיין, ה-AI ייתן לנו הרבה כלים כדי לעשות מילדות יותר טובה.
אז באמת, איפה הבינה המלאכותית כבר היום פוגשת אותך בחדר הלידה?
אז בהרבה דברים. קודם כל, בינה מלאכותית מאוד מאוד חזקה בדיאגנוסטיקה ובהדמיה. מה זאת אומרת? אתה מזין למכונה את התסמינים, ואתה מקבל שורה של הבחנות ודרכי פעילות כדי להתקדם להגעה להבחנה הנכונה. זה מאוד מאוד עוזר. יש לנו את זה בראש, אבל התוכנה עוזרת לנו, האלגוריתם, יותר נכון, עוזר לנו לוודא שעשינו את כל הדברים הנדרשים בדרך להבחנה. אז זה כלי עזר בהגעה להבחנה נכונה. זה גם כלי מצוין להדמיה. מה זאת אומרת? נניח את שמה מטמר אולטרסאונד על בטן של אישה ורואה את התינוק, אז המכונה, האלגוריתם, עוזר לנו לזהות את האיברים. זאת אומרת, הוא עוצר כאן ואומר, היי, שימי לב, יש פה מבט על הלב ויש פה ארבעה חדרים. זאת אומרת, הוא עוצר ועוזר לנו לזהות, או מסמן וי באיזה רשימה בצד של ראינו עיניים, ראינו אף, ראינו שפתיים, ראינו לב, ראינו ריאות. זאת אומרת, הוא מלווה את הבדיקה גם בזיהוי וגם בוידו שהכל נצפה. וכמובן, הערכות משקל וכו' וכו', זאת אומרת, הוא מדייק אותנו בהיבט ההדמייתי. בנוסף, ברגע שמזינים את כל הנתונים של אישה מסוימת, הוא מאוד עוזר לנו לדייק את הניבוי של הסיכונים והסיכויים של האישה הזאת בדרך שלה, למשל בהיריון ובלידה או אחרי הלידה למשל. הוא יכול להגיד לי, שימי לב, האישה הזאת שיש לה קרישיות יתר, השמנת יתר, והיא לא זזה הרבה, היא בסיכון מוגבר לאיזשהו תסחיף. או האישה הזאת שעברה בעבר לפי התיק דימום בלידה הקודמת שלה, ויש לה, והיא לוקחת מדללים, יש לה סיכוי לדימום מוגבר אחרי הלידה. זאת אומרת, הוא עוזר לנו לדייק את הסיכונים של האישה ולפעול בהתאם כדי להקטין אותם. זאת אומרת, הוא מאוד טוב בשיפור תוצאות הלידה. אבל בסוף, לבצע את הניתוח הקיסרי, לבצע את הלידה, זה בידיים של הצוות, זה במיומנות שלנו, ושם ה-AI עוד לא נכנס.
אז נגיד מבחינת איזון המערכות האלה, עד כמה באמת אפשר לסמוך עליהן בזמן אמת?
צריך לקחת בחשבון שהמערכת טועה כל הזמן. אנחנו עוד לא במקום שאפשר לסמוך. מצד שני, חייבים להיות פתוחים אליה, ולהבין שהיא יכולה לתרום לנו הרבה. זאת אומרת, לקבל את זה, מבחינת המיינדסט אנחנו צריכים להיות ליברליים מספיק כדי לקבל את זה, אבל ביקורתיים מספיק כדי לבחון את זה ולא לקחת את זה כאמת מוחלטת. זה מקום מורכב עדיין, כן? אני לא יודעת, אני למשל, שאני נוסעת לעבודה ושמה את הווייז, דרך אגב אני 4 שנים מנהלת את בית חולים לנשים בבילינסון, עדיין אני לא יודעת הדרך בלי הווייז, כן?
זה גם לי תמיד קורה.
בוקר בוקר, חוזרת ערב ערב, לא יודעת את הדרך בלי הווייז, סומכת על הווייז כאילו שהוא רבנו גרשום. הוא אומר לי את הדרך, הוא אומר שמאלה שמאלה, אני בכלל לא שואלת אותו. אז זאת תלות שהיא בעייתית משני כיוונים. אחד, יכול להיות שגם הווייז טועה. שתיים, זה מייצר איזשהו ניוון, נכון? הרי לו לא היה לי את הווייז, הייתי יודעת יותר טוב את הדרך, וכבר מזמן הייתי יודעת את דרכי. אבל מאחר ואני סומכת עליו, אני ניוונתי את היכולת הזאת בתוכי. אז צריך להיזהר גם מהכיוון הזה, כשאנחנו מכניסים AI לתוך רפואה. מצד אחד מאוד להיעזר בו, מצד שני לא לנוון את החלקים האלה אצלנו, ולשמור גם על חשיבה ביקורתית.
אז איך באמת מאזנים את זה, כאילו בין האינטואיציה הרפואית, לבין המלצות של מערכות חיזוי כאלו ואחרות?
בסוף אנחנו אחראים הסופיים. וכמו ש... תחשבי את זה שיושב מלך ויש לו 5 יועצים, הוא זה שמקבל את ההחלטות. הוא שומע את היועץ הזה ואת היועץ השני ואת דעת הקהל ואת דעת ה... ואז הוא מקבל החלטה. האחריות היא תמיד עלינו, על הרופא שמקבל את ההחלטה על המטופלת. הוא כן נעזר בכלים של בינה מלאכותית, אבל הם יועצים, אפשר לקבל את דעתם ואפשר שלא.
אז נניח אם המערכת פתאום תמליץ על ניתוח קיסרי ואת חושבת שלא צריך, אז לא עושים.
בוודאי שלא. אני כן יכולה להגיד לך שהמערכת בדרך כלל לא אומרת ניתוח קיסרי באופן פסקני. היא אומרת שימי לב, אנחנו כבר 8 שעות בתוך לידה, שום דבר לא זז, שום דבר לא מתקדם, זאת לידה ראשונה של האישה, האישה נמוכה, התינוק גדול, עושה רושם שהסיכוי לניתוח קיסרי הוא 80%. ואני צריכה להחליט ולדבר עם האישה, האם בסיכויים כאלה אנחנו עוד רוצים לתת צ'אנס, או שאנחנו כבר אומרים די והולכים לניתוח קיסרי. זאת אומרת, זה משהו שהוא לא מוחלט ופסקני, זה פשוט מעורר דיון, שדרך אגב אנחנו גם היינו מעוררים אותו בלי הבינה המלאכותית, היא פשוט מזקקת אותנו, וגם בודקת שלא שכחנו. אוקיי? זאת אומרת, היא עוד רצועת ביטחון, לוודא שזכרנו את כל הדברים. זה, דרך אגב, האינטרפרטציה של ה... של הניהול של חדר לידה באמצעות הבינה המלאכותית, זה דברים שהם עדיין בבדיקה, זה לא משהו שהוא חלק מהיומיום שלנו כרגע. צריך שזה יהיה ברור. זה לאן שהעולם הולך, אבל אנחנו עוד לא שם. כרגע אנחנו עדיין באופן מלא רופאים חולים. לא בינה מלאכותית שמסתובבת במסדרונות ואומרת את מי לנתח.
אז באמת, מתי את חושבת שזה ילך יותר לכיוון הזה? תוך כמה זמן?
יש מקצועות שזה יזוז בהם מאוד מהר להערכתי. זאת אומרת, כמו שאמרתי לך, בנושא הדיאגנוסטיקה, בנושא האבחון, למשל, במיון, חולה שנכנס לחדר מיון, הראשון שמקבל אותו, ככה בדמיון שלי, או שכבר קיים בחלק מהמקומות, זה איזשהו רובוט קטן, ששואל אותו שאלות, עובר על התיק הרפואי שלו, ומייצר איזושהי הבחנה מבדלת ותוכנית טיפולית ראשונית. זאת אומרת, שם, ומשם זה מגיע לרופא אחרי שבמקום לבזבז זמן שיראה הרופא ויגיד, תשלחו אותו לצילום חזה ותעשו לו ספירת דם, ואז עוד פעם הוא מחכה שעות? לא. הרובוט כבר יכול נניח לשלוח את הבדיקות, להמליץ על שליחת בדיקות ראשוניות והדביה ראשונית, עוד לפני שהרופא בכלל ראה. זה חוסך המון זמן, זה מאוד מאוד עוזר. שם, באזורים של הדיאגנוסטיקה, להערכתי זה ייכנס מאוד מאוד מהר, וחלק כבר נכנס. אותו דבר בעולמות של ההדמיה שאמרתי לך, זאת אומרת, כבר היום כשמפענחים ממוגרפיה, צילום חזה, CT וכו', המכונה עושה תיעדוף. כלומר, היא רוצה שהרופא יפענח את הבדיקות החשודות לסרטן, למשל, הרבה לפני שהוא מפענח את הבדיקות התקינות, כדי שמהר מהר אלה שיש חשד לבעיה יקבלו פתרון. אבל זה לא אומר שלא צריך לבדוק גם את מה שהוא פענח כתקין, בגלל שהרופא חייב לוודא שאולי המכונה לא פספסה, כן? אבל שם, בעולמות ההדמיה והדיאגנוסטיקה, בחדרי המיון, ברפואה פנימית, להערכתי זה ייכנס מאוד מהר. במקצועות הכירורגיים והמילדותיים, לדעתי ייקח יותר זמן. כן, כן העולמות האלה ייכנסו במגע הראשון ובהבחנה המבדלת, אבל בסוף צריך לנתח את המטופל, צריך לילד את המטופלת, ושם לבינה המלאכותית עוד אין כלים פרקטיים להציע. מה שכן אגב, שזה סופר מגניב, שקיים בחדר ניתוח, זה היכולת למשל של המכונה לראות בלפרוסקופיה או בניתוחי רובוט את הרקמות השונות, ולהתריע בפני המנתח, שים לב, אל תחתוך פה, זה כלי דם, שים לב, אל תיגע פה, יש פה עצב, שים לב, הנה פה זה הכסמרה, תיזהר כשאתה מזיז אותו הצידה. זאת אומרת, היא יכולה להיות סייען, כן? כמו מישהו שלוחש על אוזנו של המנתח ועוזר לו לפענח את מה שהוא רואה, ולא להגדיל את הסיכוי לסיבוכים כירורגיים, אלא להקטין אותם. אבל לא לנתח במקום המנתח.
אז באמת, אם אני מסתכלת כמקרה בוחן ישראל לעומת העולם, אנחנו אפשר להגיד איזשהו מקרה שהוא קצת שונה, בגלל שיש לנו ילודה מאוד מאוד גבוהה, זה לדעתך יתרון או אתגר רפואי?
לא, זה סופר יתרון. אנחנו מאוד מאוד חריגים בעניין הזה של המילדות. בגלל שיש לנו רפואה מערבית, אנחנו באמת עושים רפואה ברמה מאוד מאוד גבוהה, כמו המדינות הכי מובילות בעולם המערבי. ומצד שני, יש לנו מילדות כמו העולם השלישי. במדינת ישראל, לשמחתנו, אנשים אוהבים ילדים ואוהבים ללדת ילדים. אז אם באירופה, למשל, מספר הילדים פר משפחה הוא פחות מאחד, בארץ מספר הילדים פר משפחה הוא בערך 2.9 או 3, משהו כזה. זאת אומרת, אנחנו יולדים פי 3 מאשר בעולם המערבי, מה שנותן לנו יתרון עצום בהיבט של הניסיון. יש לנו פה ולדניות, ויש לנו פה נשים שיולדות תאומים המון, אנחנו גם מעצמת IVF, אל תשכחי, מעצמת פריון. כולם רוצים שיהיו להם ילדים, כולם רוצים שיהיו פריון. יש, זאת אומרת, אנחנו בהיבט הזה מאוד מאוד מתקדמים וסוחבים את העולם אחרינו. ולכן, מאיתנו יוצאת הרבה פעמים הבשורה לניהול של לידות ושל פריון, בזה אנחנו מאוד מאוד בולטים ומובילים אחרינו את העולם.
אז באמת, זה די מטורף, כי אנחנו באמת, יש לנו את הרפואה המערבית, ואנחנו לדעתי 2.9 ממוצע ילדים, שזה מטורף, אבל זה גם אומר בטח גם יותר מקרים חריגים, יותר נכון. בעיות.
נכון, הנה, רק השבוע, אולי שמעתם בחדשות או ראיתם את הכתבה, נפטרה אישה באחד מבתי החולים, וכל אירוע כזה סופר מטלטל אותנו וסופר מפחיד אותנו. הנושא הזה של תמותת אמהות הוא קיים כמובן גם בעולם, לא רק בארץ, והשיעור שלו לשמחתנו הוא מאוד מאוד נמוך בארץ, רק לצורך ההדגמה. כל שנה נולדים במדינת ישראל סדר גודל של 180 אלף לידות, כן?
וואו,
זאת אומרת,
וואו.
כל שנה עיר קטנה נולדת. זה מאוד מגניב. ומקרה התמותה בישראל הוא handful, זאת אומרת, בין 0 ל-4-5 בשנה. זאת אומרת, את מבינה שזה חלקיקי אחוז, זה סיכוי מאוד מאוד נמוך, זה לא יודעת מה, 2 ל-100 אלף, משהו כזה, מאוד מאוד מעט. ועדיין זה מאוד מאוד עצוב ומטלטל.
אז באמת כשרק התחלנו את השיחה את אמרת שזה הרגעים הכי מאושרים בעולם וגם תהומות מאוד מאוד מקרים קשים. איך אפשר להתמודד עם זה כרופאה עם כל הדברים האלה שפתאום יכולים לקרות?
מעניין שאת שואלת את זה. זה גם כן עוד שינוי שקרה, נגיד מאז שאני התחלתי ללמוד רפואה ועד היום. פתאום יש הבנה שכשקורה אירוע כזה אסוני, אז יש כמובן את הנפגע הראשון, שזה המטופל, שאיבד את חייו או איבד את ילדו או קרה לו אסון. אבל יש גם את הנפגע השני, שזה אנחנו. אנחנו, הצוות, הצוות שטיפל ויוצא מהאירוע הזה גם מאוד שבור ומאוד עצוב, ולפעמים גם עם רגשות אשמה, מוצדקים או לא מוצדקים, אבל רגשות אשמה, והרבה שנים התעלמו מהדבר הזה. היום אנחנו כבר יותר חכמים, ואנחנו יודעים שהדבר הזה דורש טיפול לאורך זמן, כי הרי כל בן אדם שעושה את העבודה הזאת לאורך שנים, יקרו לו אסונות. אי אפשר לברוח מהסטטיסטיקה. ולכן, אם אנחנו לא נטפל בנו, לא יהיה לנו כוח להמשיך ולטפל טוב יותר במקרה הבא. אז יש היום הרבה יותר התייחסות לעניין הזה, למפגע השני מבחינה רגשית, ואולי דומה לתהליך שקרה לחיילים, שכשאני נולדתי, מלחמת יום כיפור, אף אחד לא הסתכל בכלל על החבר'ה של הפוסט-טראומה, שזה הרס להם את החיים לגמרי למשך שנים. היום יש הרבה יותר מודעות לעניין הזה. אז גם בהיבט של הנפגע השני, הצוות המטפל שהיה, שליווה את האסונות האלה, אנחנו מתייחסים לזה בשיא הרצינות, אנחנו מלווים את עצמנו, אנחנו מבקשים עזרה, אנחנו מדברים על הדברים, אנחנו תומכים אחד בשני, אנחנו בוכים ביחד, אנחנו לומדים את הלקחים, ואנחנו ממשיכים הלאה קדימה. כי לכל אחד מאיתנו יש בית קברות קטן, גם לי. בית קברות קטן ועצוב של דברים שקרו לי לאורך השנים, דברים שעשיתי, חלק מהם, הלוואי שהייתי עושה יותר טוב. אבל אין מה לעשות, זה מה שהיה ואת העבר אי אפשר לשנות, צריך רק לצבור כוחות כדי להמשיך קדימה ולהיות אדם יותר טוב ואיש יותר טוב ורופא יותר טוב, בלי להישבר. אז ככה מתמודדים.
אז מה באמת עוזר לך להמשיך אחרי רגעים כאלו? מה, כאילו, מה, מה התהליך?
מה התהליך? התפרסם מדד האושר העולמי לדעתי לא מזמן, וישראל נמצאת בעשירייה המובילה, והדור הצעיר של ישראל נמצא לדעתי במקום השלישי בעולם. ואתה שואל את עצמך, מה מרכיב את האושר? ואחד מהדברים החשובים ביותר שנותנים, אני חושבת, כוח, זה גם תחושת המשמעות והשליחות, שזה אצלי אולי נאמבר וואן. אני קמה בבוקר ואני יודעת שאני קמה בבוקר כדי לעשות את העולם מקום קצת יותר טוב. זאת השליחות שלי. לגדל דור, שיהיה דור מעולה ויתפל, להשאיר את החותם שלי על העולם הזה, דרך הדור שאני מלמדת ודרך השליחות שלי בלטפל נשים. בנשים זה נותן המון, זה נותן המון כוח, גם לעבור את הדברים הקשים. והדבר השני אולי קשור לערבות ההדדית. יש משהו בארץ, יכול להיות שזה נכון גם מקומות אחרים, אבל אני מרגישה את זה מאוד חזק כאן, שאנשים הם ביחד, אנשים אכפת להם אחד מהשני. גם, ובמקצוע שלי זה נכון גם בתוך הצוות, וגם בין הצוות לבין המטופלות שלנו. העובדה שמרגישים שעוברים את הדברים האלה ביחד, ומחזיקים אחד את השני כדי שלא ניפול, היא תחושה מאוד חזקה שעוזרת לנו לעבור את הדברים גם הקשים ביותר.
אז את באמת, כשאמרת בהתחלה, את משמשת גם כמשנה לדיקן בבית ספר לרפואה באוניברסיטת רייכמן, וחלק מהדברים שאתם עושים זה באמת להבין איך רופאי העתיד ישתמשו בטכנולוגיות האלו המתקדמות, כמו AI, ואיך להכין אותם לדברים האלה. אז איך באמת עושים את זה?
אז קודם כל, איזה זכות מטורפת זאת להיות שותף לבנייה של בית ספר לרפואה חדש. זה באמת, רק יחידי סגולה זוכים לדבר הזה.
הרבה זמן זה לא קרה.
נכון, זה לא קרה, ומדינת ישראל הבינה שהיא צריכה עוד הרבה רופאים, וכדי שיהיו עוד הרבה רופאים אז צריך עוד בתי ספר לרפואה ועוד סטודנטים לרפואה, ובית ספר לרפואה ברייכמן קם מתוך התחושה הזאת שא' צריך עוד רופאים, זאת אומרת מיזם מאוד מאוד ציוני, וגם מתוך הבנה שאנחנו בכזאת תקופה של שינוי, שחייבים לייצר רופאים שיתאימו לעולם של העתיד, לא לעולם של היום ובטח לא לעולם של פעם. אז איך מייצרים את רופאי העתיד? קודם כל צריך להבין שהידע, ידע, זה דבר שיש לו מחצית חיים, כן? זאת אומרת, מה שאני למדתי פעם בכלל כבר לא רלוונטי היום, ומה שאני לומדת היום יכול להיות שמאוד מהר לא יהיה כבר רלוונטי, ולכן הרבה יותר צריך להשקיע בללמד את הסטודנט ואת הרופא להיות מסוגל ללמוד ולהתעדכן כל הזמן, ולעזר בכל מה שהוא יכול לעזר כדי להיות up to date כל הזמן, שזה הולך והופך להיות משימה מאוד מאוד מאתגרת, בגלל שהעולם למה ידע מתפוצץ, כן? זה דבר אחד. זאת אומרת, איזושהי אוריינות טכנולוגית כזאת שתאפשר לנו כאנשי מקצוע להתעדכן כל הזמן ולהיעזר בחידושים הטכנולוגיים כדי להיות up to date. זה משימה ראשונה. משימה שנייה זה ההבנה שהמרכיב האנושי בתוך הרופא הוא מרכיב מרכזי. אותו מכונה כנראה לא תחליף. ולכן לוודא בעניין הזה שיש הטמעה עמוקה של הערכים שמובילים אותנו כבני אדם וכרופאים. אנחנו משקיעים משקיעים בעניין הזה גם המון המון בבית ספר לרפואה ברייכמן. והדבר השלישי הוא לקחת אנשים שהם מאוד רב גוניים, באים מכל מיני תחומים, עם כל מיני כישרונות וכל מיני יכולות שהם מביאים איתם כבני אדם ובהיסטוריה המקצועית שלהם, ולהכניס אותם ביחד ולייצר קבוצה, שהקבוצה ביחד, כשכל אחד נותן את האינפוט שלו, היא קבוצה מרתקת. אז זה שילוב של כל הדברים האלה.
אז איך באמת בוחרים את הסטודנטים לבית ספר? מה מחפשים מעבר לציונים?
נכון, בדיוק ככה. אנחנו מחפשים מעבר לציונים. בהחלט יש דרישות אקדמיות, אבל אחרי שהסטודנט עומד בדרישות האקדמיות של הציונים של התואר הראשון, מבחן הידע, כל האלמנטים האלה, ומתוך הבנה עמוקה שציונים זה לא מה שמגדיר אותנו כבני אדם, בחרנו את הסף האקדמי הנדרש, ומשם והלאה אנחנו מסתכלים עליהם כאנשים. אנחנו עושים להם גם ראיון במצלמה, זה אחד, שזה סופר מגניב דרך אגב, בגלל שבינה מלאכותית מעורבת בהערכה של הראיון הזה.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת שהבינה המלאכותית מסתכלת על הראיון המצולם, ולפי התוכן שלו נותנת לנו אינפוט של מה דעתה על המועמד.
וואו.
סופר מגניב, לא? האמת שאני גם חולמת שהיא תסתכל על הבעות הפנים ותזהה כל מיני סימנים על אמינות ודברים כאלה, אבל אנחנו עוד לא שם.
וואו, וואו.
אולי גם זה.
זה נשמע...
זה מפחיד, אה?
כן, כן.
מפחיד אך מגניב.
כן, לגמרי.
זה עוד לא קיים. ואחר כך המועמדים עוברים סדרה של ראיונות אישיים איתנו, ואחר כך גם דינמיקה קבוצתית, ואז אנחנו יושבים בוועדה ומעלים כל תיק את כל הנתונים על כל אחד מהמועמדים, לרבות היכולות האקדמיות, ואחר כך האישיותיות וההתנהגות בקבוצה וההתנהגות כיחיד וההתמודדות בראיונות וכו' וכו', ובוחרים. ובואי, כדי להיות רופא מצוין, אתה לא צריך להיות גאון. אתה צריך להיות נחוש ולמדן וערכי, אבל אתה לא צריך להיות גאון. הגאונים שילכו, את יודעת, לפיזיקה של החלל. אנחנו צריכים אנשים שאכפת להם מאנשים ורוצים לטפל באנשים.
אז באמת, אם אני צריכה לבקש ממך לשים את האצבע על מה שונה בבית ספר לרפואה ברייכמן לעומת הבתי ספר הקלאסיים? כאילו, איפה הייחודיות?
אני חושבת שיש דברים מאוד חדשניים בבית ספר לרפואה ברייכמן. זה בית ספר, זה אולי בית ספר הראשון שיתמיע הכי מהר את כל מה שהעולם הטכנולוגי המתפתח יכול להציע. ראייה תלת מימדית וגם ללמוד אנטומיה דרך משקפי תלת מימד זה עולם אחר, וגם ללמוד לעשות החייאה על בובה כשאתה עם משקפי תלת מימד ושומע את הקולות ועושה את הדברים זה עולם אחר. זאת אומרת, כלים טכנולוגיים ישפרו ללא ספק את הידע והמיומנות של הסטודנטים שלנו, וגם ההבנה שאנחנו לא צריכים ללמד אותם כמו טוקים לשבת בהרצאה וללמוד את כל הספר בעל פה, בגלל שהספר הזה כבר לא יהיה רלוונטי בקרוב. לא, אנחנו רוצים לוודא שהם יודעים ללמוד ויודעים להתעדכן כל הזמן באמצעות כלים מאוד מאוד מגוונים וטכנולוגיים, ואנחנו ביחד איתם עוברים את המסע הזה של למדנות נצחית.
אז איזה סקיל באמת הכי חשוב היום לרופא של 2035?
ראש פתוח, עם סקרנות טבעית ופתיחות וגמישות לדברים שמתחדשים. זה בצד האקדמי, ובצד הערכי, להיות בן אדם שמוכן להתמסר ולהקדיש את החיים שלו בשביל האנושות, שזה לא דבר מובן מאליו כמובן.
ומבחינת, אמרת שבוחרים עוד הרבה דברים אחרים, ועוד אי אפשר ברעיונות לראות אמינות ודברים כאלה, אבל עד כמה חשובה האמפתיה, והאם זה משהו שאפשר בכלל ללמוד, או שזה משהו שמגיעים איתו?
אני חושבת שזה שילוב של הדברים. אין ספק שיש מרכיב שהוא אתה בא איתו. מי שאתה. האדם שאתה, הבית שגדלת בו, העולם הערכי שאתה חי בו. זה בוודאי מרכיב אחד. אבל יש גם מיומנויות שאפשר ללמוד באמפתיה. תן לך דוגמה. אנחנו מלמדים איך להעביר בשורה מרה. אוקיי? יש דרך ללמוד לעשות את הדבר הזה באופן הכי אנושי, והכי אמפתי. לומדים את זה עם הזמן. אני לצערי, לאורך אני מעולם לא למדתי את זה בצורה מסודרת, אבל לאורך השנים אתה לומד איך לעשות את זה באופן שיהיה הכי נכון, להתקבל הכי טוב על ידי הצד השני, שלא ירגיש שהוא לבד, שירגיש שהוא ביחד איתך בתוך הדבר הזה. אז אמפתיה זה גם איזשהו מרכיב של תכונות אופי, אבל גם הרבה מאוד מיומנות נרכשת שאנחנו שמים עליה דגש.
זאת אומרת, יש ממש שיעור בבית ספר של איך להעביר... שילך להעביר בשורה?
יש קורס שלם במשך 4 שנים של רופא אדם חברה, שלומדים המון דברים, בין השאר גם את זה, ויש גם שיעורים מאוד מאוד חשובים על אתיקה ורפואה בכל מיני היבטים, שמכניסים גם הם את הנושא הזה של האמפתיה. כן, אנחנו מלמדים את הדברים האלה, מתוך הבנה שגם האנשים האמפתיים ביותר צריכים כלים כדי לעשות את זה יותר טוב.
וואו. האמת שזה נשמע מטורף.
אז באה לראות אצלנו, הראלי.
אני, וואלה, אני אשמח. אתם מקבלים? אני בדיוק מסיימת.
אנחנו ממש עכשיו רעיונות קבלה לקראת השנה הבאה, וקוראים לכל מי שעומד בקריטריונים שציינתי, לבוא ולהתמיין אצלנו. אנחנו מחפשים את רופאי העתיד הטובים ביותר.
שאת באמת מסבירה את זה ככה, זה קשה לו לרצות, אני אגיד לך את האמת.
נשמחה. אין דבר, אני חושב, תראי, אני כמובן בייסט בגלל שאני רופאה הרבה שנים, אבל אני חושבת שבאמת, תראי, בסוף יש לנו 80, 90, 100 שנה לבלות לפני כדור הארץ, ואתה שואל את עצמך, מה אני רוצה לעשות עם השנים האלה? לבחור להיות רופא, אני חושבת שזה דרך מדהימה להעביר את הסשן שלנו על פני האדמה.
לגמרי. אז קודם כל, אם אתם שומעים את זה ואתם רוצים ככה לקחת חלק במיונים, אז שתדעו שזה קורה. ואולי ככה לסיכום, אני אשאל אותך, אם היית צריכה לבחור בין רפואה מדויקת יותר או אנושית יותר, מה לדעתך היה יותר חשוב כרגע ובעתיד?
לא. רפואה זה מקצוע אנושי, זה הדבר הראשון, זה בני אדם בשביל בני אדם, זה בוודאי המרכיב הבסיסי ביותר. ואחר כך, שאיפה למצוינות, כל הזמן לחתור למצוינות, be the best you can be better than what you thought, כל הזמן לחתור להיות הכי טוב והכי מצוין שאתה יכול. אני גם אגיד, כי זה אולי נשמע כמו תשדיר פרסומת לרפואה, אבל זה לא, בגלל שזה מאוד חשוב לי להגיד. יש מחירים לדברים האלה, יש מחיר להתמסרות, יש מחירים לזה שאתה נעדר שעות רבות מהבית שלך, מהמשפחה שלך, מהילדים שלך. אי אפשר להיות מעולה ומושלם בכל החזיתות כל הזמן. להיות רופא מעולה וחוקר מעולה ואיש משפחה מעולה, רעיה מעולה ואמא מעולה. זה לא הולך. גם המוכשרים ביותר בינינו יודעים שאי אפשר להיות כל הזמן בכל המקומות וכל הזמן מושלם בכל האתרים. וצריך להבין את זה. ולקבל בחמלה עצמית את המחירים שאנחנו משלמים, וגם להבין שכשאני נמצאת בעבודה, אז אני לא יכולה להיות בבית בזמן שהילד שלי אומר את המילה הראשונה שלו. ומצד שני, כשאני בבית וקורא איזה ניתוח מדהים בבית חולים שהלוואי שהייתי שותפה לו, אז לא, אני עכשיו בבית ואני עכשיו עם הילדים שלי, וזה חשוב לא פחות. ואני חושבת שזה מסר שמאוד מאוד חשוב להבין אותו בתחילת הדרך, כי יש הרבה חיבוטי נפש בהמשך.
האמת שזה מאוד מאוד קשה, כאילו, כי את תמיד חושבת איפה אני יכולה להיות, ואולי שאני לא עושה מספיק, וזה באמת חשוב להסתכל על זה בחמלה עצמית, ולהבין שכרגע אי אפשר להיות בכמה מקומות במקביל, אולי תכף יהיה אפשר, אי אפשר לדעת.
אולי עם הכפיל שלי, דרך ה-AI, אני אוכל להיות בכמה מקומות באותו זמן,
זהו, ואז יפתור את העניין הזה. לגמרי. טוב, תודה רבה רבה אסנת, באמת סופר מעניין, ואני ממליצה לכולם לחקור על הנושא הזה ועל בית הספר לרפואה, כי זה באמת סופר סופר מדהים. תודה רבה לכם המאזינים שנשארתם איתנו עד עכשיו, אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, באתר כל האוניברסיטה, וזהו, שיהיה המשך שבוע מעולה.
ביי חבר'ה.
אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם הראל טננבאום.